ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף נון א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף נון א' עמוד א' במשנה. אפשר גם לספור 22 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא/מבנה, אתם רואים פס מקווקו, והסברנו שלוש דוגמאות של לא כתב לה, דברים הרגילים להופיע בכתובה, ופשוט הוא לא כתב אותם בפועל בתוך הכתובה. עוד נקודה, נשבית או לקטה, נהיה חולה. האם הבעל יכול לגרשה ולתת לה כתובתה והיא תטפל בעצמה? כלומר, בניגוד לצורך לבעל להוציא מכיסו כספים או לפדיון האישה או לרפואתה, כך הוא ייתן לה את סכום הכתובה וזהו. עכשיו המשנה, לא כתב לה כתובה, בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, מפני שהוא תנאי בית דין. מאחר שהסכומים האלו קבועים בהלכה, גם אם הוא לא כתב אותם בפועל בשטר כתובה, אם הוא יגרש אותה או ימות, אז אם אשתו הייתה בתולה היא תגבה את ה-200, ואם אשתו הייתה אלמנה היא תגבה את ה-100 זוז. כתב לה שדה שווה מנה תחת 200 זוז. הוא העמיד שדה שיהיה אחראי לתשלום הכתובה. עכשיו הוא נשא אישה בתולה, והוא העמיד שדה ששווה רק 100 זוז במקום 200, ולא כתב לה את הניסוח הבא, הניסוח הסטנדרטי, והוא לא כתב כל נכסים דעית לי אחראים לכתובתך. חייב, הוא חייב בכל זאת לשלם לה את מלוא הסכום מהנכסים שיש לו, שהוא תנאי בית דין. רש"י כותב, ולא כתב לה כל נכסים וכו', חייב להיות כל הנכסים אחראים לה, ולא יכול לומר לה אין לך אלא שדה הכתובה לך בשטר כתובתך. חוזרים למשנה, לא כתב לה אם תשתבעי אף לקינך, אם תלקחי בשבי אני אפדה אותך ועוד תבינך לי לאינטו ואחזיר אותך אליי לאישה, כאישה, הרי את אשתי. עכשיו, האפשרות להחזיר אישה אחרי שהיא נלקחה בשבי, זה באופן רגיל. ובכהנת, אבל אם מדובר באשת כהן שנלקחה בשבי, וכידוע, אשת כהן שנאנסה אסורה, למרות שנאנסה אסורה, לבעלה הכהן, וכשאנחנו מדברים על נאנסה, אנחנו כוללים בתוך זה לקיחה לשבי על ידי גויים, אז הוא לא יכול להחזיר אותה להיות אשתו, אלא מה? הוא פודה אותה, והיה אמור לכתוב אהדרינך למדינתך, אני אחזיר אותך למקום שלך, למדינה שלך. והוא לא כתב את זה, חייב, הוא חייב בכל זאת לפדות אותה, שהוא תנאי בית דין. אז רק לחזור על הנקודה האחרונה, שבעניין פדיון אשתו משבי, אם מדובר בישראל, הוא מחזיר אותה לאינטו, להיות אשתו. אם מדובר באשת כהן, הוא פודה אותה, מוציא אותה מהשבי, והיא תחזור הביתה, לא אליו. נשבית, חייב לבדות זה באופן כללי. אם אשתו של אדם נלקחה בשבי, הוא חייב לפדות אותה, ואם אמר הרי גיטה וכתובתה ותפדה את עצמה, אינו רשאי. עכשיו, בניגוד לזה, יש מצב אחר, לקטה, כלומר, נהיה חולה, חייב לרפא אותה, זה באופן כללי. רפואה הוא נחשב כמזונות, כך רש"י אומר, כמו שאדם חייב לזון את אשתו, גם חייב לרפות אותה. כלומר, להוציא כספים לרופאים, תרופות וכדומה. עכשיו, אותו אדם, בעל אישה שנייה חולה, אמר, הרי גיטה וכתובתה, תרפא את עצמה. רשאי, כי אין אדם חייב לזון גרושתו. וגבי הפדיון והאמירה הזאת שהוא אינו רשאי, רשי כותב אינו רשאי כשכבר נתחייב בפדיונה מי שנשבית, אז כבר חל חוב לפדות אותה לפני שהוא מציע את ההצעה הזאת, אז לכן הוא אינו רשאי, הוא אינו רשאי להתחמק או להתפטר מחובת הפדיון על ידי תשלום הכתובה. וזה אינו דומה למקרה של מזונות, שזה חוב שהוא חוב תמידי, לא חוב חד פעמי, ולכן הוא יכול לגרש אותה ולהגיד כך כתובתך ותזיני את עצמך. אנחנו כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא שאלה מי תנה דמתניתין. במבנה אנחנו נשתמש במעוין להבליט רבי מאיר ורבי יהודה, לפי קושיית הגמרא משמע דרישה אליבא דרבי מאיר וסיפה כרבי יהודה, ובין יש מי ביניכם כבר יודעים שזה לא מצב, נקרא לזה מצב בריא, שמשנה שאין בה שם יהיה מפוצל בין שתי דעות, שני תנאים נפרדים. אם אנחנו נסתכל קודם ממעוף הציפור על הגמרא שבפנינו, אתם רואים שסימנו כקושיה ארוכה מההתחלה, מני מי התנה של המשנה שלנו, והשאלה הזאת ממשיכה עד עמוד ב', כמעט באמצע שורות הקצרות למעלה, ובשורה חמישית מראש עמוד ב', אתם יכולים לראות כבר הגמרא תמה רישא רבי מאיר וסיפא רבי יהודה, כי אחרי שאנחנו נציג את הדעות שלהם, של רבי מאיר ורבי יהודה, ויחס למשנתנו, ככה זה נראה בשורה חמישית, הייתכן? ואז הגמרא ממשיכה בשורה שישית בשאלה, וחיתם הכולה רבי מאירי, אולי תגידו שזה באמת לא משנה מפוצלת בין שתי דעות, אלא כל המשנה לי ברבי מאיר, גם זה יהיה קשה לומר. אז בקיצור, קושיה ארוכה, בסוף הקושיה ארוכה, מאחר שיש לכל אחד בוודאי השס עוזר בפניהם, יכולים לראות אחרי סיום הקושיה, הגמרא אומרת אי בית אימה רבי מאיר ואי בית אימה רבי יהודה. נוכל באמת לסדר עניינים או כפי רבי מאיר לגמרי או כפי רבי יהודה לגמרי. הגמרא מני שאפילו לא כתב לה, זה מה שראינו במשנה, אפילו לא כתב לה כתובה, יש לה מה שנדרש, מגיע לה, היא תקבל מהתנא שאומר כך, רבי מאיר היא שתמיד מגיע לה כל הסכום. היא אמר רבי מאיר, הוא אומר כל הפוחת לבטולה ממתיים ולאלמנה ממנה, הרי זו בעילת זנות. דאי רבי יהודה אמר, לפי גישתו של רבי יהודה לעניינים אלו, אפשר להפחית רצה כותב לבטולה שטר של 200, והיא כותבת קבלה, התקבלתי ממך מנה. ולאלמנה מנה, הוא יכול, אם מדובר באישה אלמנה שהוא מתחתן איתה, הוא יכול לכתוב אני חייב לך מנה, והיא כותבת התקבלתי ממך 50 זוז. אז בינתיים המשנה שאומרת שבכל מקרה היא תקבל את הכתובה הבסיסית, זה נראה כמו רבי מאיר. אימה סיפה, סיפה של משנתנו, יש לנו גם כוכבית כאן ואפשר לראות מאיפה אנחנו מצטטים למעלה. כתב לה שדה שווה מנה תחת 200 זוז, ולא כתב לה כל נכסים דעית לי החיים, זה מילת מפתח, לכן הוא מקווקו, לכתובתך. חייב, הוא בכל זאת חייב, שהוא תנאי בדין. הביטוי הזה, החיים, שכל הנכסים הם החיים לכתובתך, בינתיים, זה משמע שהאדם הזה, הבעל הזה, אם אחרי שהוא התחתן איתה, הוא מכר שדותיו לאחרים, היא יכולה לטרוף, לגבות מהלקוחות. זה נקרא שיבודים. הטען, הגישה הזאת, שאומר שלמרות שהוא לא כתב מה שנקרא אחריות נכסים בתוך השטר, היא יכולה להנות מאותו אחריות, מגיע לה. התן רבי יהודה, די אמר, אחריות טעות סופר הוא. כלומר, חיסור, העדר, אחריות בתוך שטר, זה נחשב טעות גרידה. כלומר, יהיה אחריות בכל מקרה. גם אם הוא לא כתב לה, היא יכולה לגבות ממשובדים. רשי כותב, התן רבי יהודה, די אמר, שטר שלא נכתב בו אחריות, לא מידת המל ונעשה, כלומר חיסון האחריות, אלא סופר טעה, והרי הוא כמי שנכתב וטורף מן המשועבדים. יש לזה השלכות רחבות. למשל, אדם הלווה כספים וכתב שטר על הלוואה, ועדים חתמו על השטר, והוא לא כתב שהלווה לא כתב אני לוויתי כך וכך ואני משבד את נכסיי. זה לא מעלה ולא מוריד לפי הדעה הזאת של חוסר אחריות, הוא רק טעות סופר, אבל הוא מובן מאליו. זה נראה כשיטת רבי יהודה ולא רבי מאיר. דעי ממשיך הגמרא, דעי רבי מאיר אמרת אחריות, כלומר היעדר אחריות בשטר, לאו טעות סופר אלא הוא מכוון דתנן, מצא שטרי חוב, מצא ברחוב שטר של הלוואה. אם אנחנו ממשיכים לעמוד ב', יש בהן אחריות נכסים, זאת אומרת מי שמחזיק את השטר יכול ללכת לאלו שקנו אחרי ההלוואה, נקרא זה אחרי תאריך ההלוואה, יכול לפנות ללקוחות. אז אם יש אחריות נכסים בשטר, לא יחזיר, שבית דין נפרעין מהם. מה שכותב, יש בן אחריות נכסים ששיבד לווה נכסיו לאותה מלווה, לא יחזירנו מוצאו למלווה, ואפילו הלווה מודה שהוא חייב לו, הוא מפורש אתם דחיישינן, שמה פרו, אולי החוב הזה כבר נפרע, הוא שילם. הלווה כבר שילם, ומן הלווה נפל, שאדם משלם את חובו, המלווה מחזיר ללווה את השטר, והשטר הזה נפל מן הלווה אחרי שהוא כבר נפרע, וזה שהוא מודה, זה שהלווה מודה, אני עדיין חייב לו, עצת קנוניה היא, זה תחכום ביניהם, בין המלווה והלווה, שאז הלווה אומר נכון, אני עדיין חייב, אבל אין לי במה לשלם. אז המלווה יפנה ללקוחות שקנו מן הלווה אחרי שהלווה לקח את ההלוואה המקורית, ויחלקו ביניהם, ואחרי שהמלווה יגבה מן הלקוחות, הוא יחלק עם הלווה את השלל, את אותם קרקעות שהם קנו. אז אם יש אחריות בתוך השטר, אז אנחנו אומרים זה שההוא שמצא את השטר שלא יחזיר, כי אם מחזירים בעידין יכולים להתערב ולגבות מהלקוחות, ויש חשש להם מפסיד אותם שלא כדין. ממשיך הגמרא, אין בהן אחריות נכסים עם אותו שטר הלוואה, אבל לא כתוב בו אחריות, יחזיר. אפשר להחזיר את זה שאין בית דין נפרד מהם, דברי רבי מאיר. בית דין לא יפנו ללקוחות במקרה כזה כי אין אחריות. אז אין אחריות, אז אין ממה לחשוש להפסד הלקוחות ולחשוש שהשטר כבר פרוע, כפי שראינו מקודם ברשי. כמעט כי לא כתוב בו אחריות, וזה שיטת רבי מאיר. והחכמים אומרים, חכמים זה רבי יהודה, הוא הבר פלוטה של רבי מאיר, אחד זה ואחד זה לא יחזיר, גם אם לא כתוב בו אחריות נכסים שביתים נפרעים מהן, ויש את החשש של הפסד הלקוחות שלא כדין. ומה זה אומר? אחריות טעות סופר, זה לפי החכמים, דיינו רבי יהודה. אז אנחנו מראים לבינתיים הרשא רבי מאיר וסיפה רב יהודה, לו הייתכן שכך הם הדברים, למרות שבינתיים הדין הראשון של המשנה שהאישה תקבל בכל מקרה את המאתיים ואין אפשרות להפחית מהסכום הזה, זה מסתדר עם שיטת רבי מאיר. והדין השני, שאם הוא לא כתב אחריות יש אחריות בכל מקרה, זה מסתדר עם רבי יהודה. ממשיך הגמרא ואומר, וכי תימא כולה רבי מאיר היא. אולי כל המשנה זה שיטת רבי מאיר, ושייני לי לרבי מאיר בין כתובה לשטרי. ובקטע של אחריות רבי מאיר מחלק בין שטר רגיל, ששם הוא סובר אחריות אינו טעות סופר, אלא היעדר אחריות הוא במכוון. מה שאין כן, בכתובה רבי מאיר יגיד שגם אם לא כתוב באחריות, היא תגווה ממשובדים. אז אולי כך, ואז נוכל להעמיד את המשנה כרבי מאיר מתחילתו ועד סופו. וזה עוד פעם על בסיס מה שרבי מאיר אומר, שייני, הוא מחלק בין שטר רגיל לכתובה. הוא משני לי, אבל הוא לא עושה את ההפרש, החילוק הזה. והתניה, עכשיו יש לנו מקור תנאי עם הרבה פרטים, אנחנו לא מתכוון לתקף על כל הפרטים, אלא רק מה שאנחנו הדגשנו, כדי שנוכל להמשיך להתרכז בנושא ולא להתפזר מדי. רשי, מי שמרגיש שחסר לנו בהסבר, מוזמן ללמוד רשי על כל הברייתא הזאת. אז אנחנו שואלים, הייתכן שרבי מאיר עושה הפרש, הבדלה, חילוק בין שטר רגיל וכתובת אישה? והתניה, חמישה גובין מן המחוררים. מחוררים כמו בן חורין, זה הניגוד של משובדים. יש חמישה שגובים רק משדות, מקרקעות שהן ברשות החייב. למשל, הלווה הוא חייב. בעל אישה הוא החייב. אז יש חמישה שגובים רק מן בני חורין, ולא מלקוחות, לא ממשובדים, ואלו הן. פירות ושבח פירות, והמקבל עליו לזון את בת אשתו ובת אשתו. עכשיו, ארבע, וגט חוב. גט חוב זה שטר חוב. המילה גט הוא מילה שכוללת כל מיני שטרות. אז שטר חוב שאין בו אחריות, וכתובת אישה שאין בה אחריות. אז מיד אתם רואים שהמקור הזה לא מחלק בין שטר רגיל וכתובת אישה. בשניהם, אם אין בו מפורש אחריות, אז המחזיק השטר, בין אם זה המלווה או זה האישה שמחזיקה, לא יכולים לפנות ללקוחות. מן שמת ליד אמר אחריות לאו טעות סופר, הוא שהיעדר אחריות אינו בטעות אלא במכוון, רבי מאיר. וזה מה שלכן הדגשנו פה במיוחד מספר 4, גט חוב שאין בו אחריות. זה שיטת רבי מאיר, שאחד כזה לא יכול לגבות ממשובדים, וקטני כתובת אישה יחד עם גט חוב. אז איפה אנחנו אוחזים כעת? ולא מענה נוח חוץ מלפצל את המשנה, וזה אנחנו לא רוצים. הגמרא ממשיכה בתשובה, היא בית אמר רבי מאיר והיא בית אמר רבי יהודה. היא בית אמר רבי יהודה, ואז הקושי הוא ברישה, כי ברישה של המשנה קיבלנו רושם שתמיד תקבל את מלוא הסכום, לא יכול להפחית, ורבי יהודה מאפשר הפחתה על ידי כתיבת קבלה. אז כדי לתרץ הרישה, התם כתבלי התקבלתי, החלו כתבלי התקבלתי. אין בעיה להעמיד את הרישה כמו רבי יהודה, כן, יש אפשרות להפחית, אבל זה אם היא תכתוב קבלה. אבל אם היא לא כותבת קבלה, אז היא מגיע לה כל הסכום, גם על איבד רבי יהודה. ולכן הרישה כמו רבי יהודה חלק, והספר ברור כמו רבי יהודה, כי בספר דיברנו על כך שהחיות קיימת גם אם הוא לא כתוב. אי בית אמר רבי מאיר, שסובר מה החיות לאו תהות סופר, זה דבר שבמכוון, מי חייב דקטני. אם אנחנו נחזור לכוכבית בעמוד א', ראינו במשנה שאם הוא לא כתב כל נכסים דית לי החיים לגבי חייב, מה זה חייב? חייב, אומר הגמרא כאן, מי חייב דקטני? מן המחוררים, מהשדות שהם עדיין ברשות הבעל. היא לא יכולה לפנות ללקוחות כי אין כאן אחריות, כי הוא לא כתב אחריות. ושיטת רבי מאיר אומר שזה דבר שבמכוון, לא כתב לה וכולי. אנחנו נפנה, לפני שנתקדם בגמרא, לנושא בשוליים, דינו של אבוה דשמואל, אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה, זה כבר מרים גבות אני בטוח. למה אסורה לבעלה? חיישינן שמה תחילתה באונס וסופה ברצון. למה אמרתי הרים גבות? כי ידוע שאשת ישראל שנאנסה היא מותרת לבעלה, רק אצל כהן, אשת כהן אומרים ש אם היא נאנסה היא אסורה לבעלה כהן. אז אנחנו כמובן מוגברי סקרנות לראות וגלות על מה אומר, למה אומר אבוה דשמואל מה שהוא אמר. במבנה אתם רואים צורת בית אבוה דשמואל ורבה שחוקים זה על זה. אז מיד אבוה דשמואל בשורה שנייה בשורות הרחבות באמצע אתם רואים רבה. הגמרא, אמר אבוה דשמואל, אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה, חיישינא שמא תחילתה באונס וסופה ברצון. אם אשת ישראל נבעלה ברצון עם גבר אחר, זה ברור שהיא אסורה לבעלה. ורשי כותב תחילתה באונס תחילתה של בעילה. עטיבי רב לאבוה דשמואל, ממשיך הגמרא, רב מעלה קושיה, אם תשתבעי אפרקינך ועוטבינך לי לאינטו. כך ראינו במשנה שמתנאי כתובה אדם מתחייב שאם אשתו נלקחה בשבי וזה יש בזה חשש אונס, הוא יבדה אותה ויחזיר אותה לאינטו לאשתו. אשתיק, זה קושיה חזקה על אבוה דשמואל. הנה חשש אונס, וזה לא אומר לנו שהיא בסופה ברצון ולכן נאסור אותה. עד הרבה אומרים שיש חשש אונס וזה לא אוסר האישה בעלה ישראל. אז אבוה דשמואל שתק. קרי רב עלי אבוה דשמואל. עכשיו בואו נגיד שלפי רב שהוא העלה את הקושיה, היה אפשרות לאבוה דשמואל לענות, הוא לא ענה. אז על זה רב מגיב, נכון רב הוא זה שהעלה את הקושיה, אבל הוא גם ידע שהיה תשובה לקושיה. אז רב התייחס לעבוד ישמעאל, שרים עצו במילים וכף ישימו לפיהם. מה יתלה למימז? כפי שאמרנו, שלדעתו של רב היה לו מה להשיב. ומה התשובה? בשבויה הקלו. בסך הכל, אישה שנלקחה בשבי, אנחנו לא יודעים בוודאות על קיום ביה בכלל. איך שרשי אומר, שלא ראינו שנבלה, וכי כמר אי הוא, מתי אבו הדשמו אמר את דינו? בנבלה, בנבלה בוודאות. אז אם כל הסיפור הוא ספק, אפשר להכיר, והיא חוזרת לבעלה. הגמר שואלת, ולאבו הדשמואל, אונס, דשאר יחמנה, הכי משכחת לה, יש דין ידוע, ובזה אנחנו פתחנו את הסוגיה, שאשת ישראל שנעשה מותרת. לפי אבו הדשמואל, איפה זה במציאות? תשובה, כגון, תקראנו עידים, שצבחה מתחילה ועד סוף. לא רק בתחילת הביאה היה אונס, אבל היא צורחת עד הסוף. אז אנחנו מבינים במצב כזה שיש עדים שמעידים כך, לא היה קטע או שלב של הסכמה, של רצון מצידה. ופליגה דרבה, מה שהסברנו, מה שנאמר על ידי אבו דשמואל, חלוק על דברי רב, דאמר רבה, כל שתחילתה באונס וסוף ברצון, אפילו היא אומרת, הניחו לו שאלמלא נזקק לה איסור חרטו. עד כדי כך מותרת. גם בכזה מצב שהיה סוף ברצון, היא מותרת לבעלה. מה הייתה עם מה? תשובה, יצר על דשה, זה שהיא אומרת, תעזוב אותו, הייתי עצמי סוחר אותו, להזדקק אליו, כל זה תוצאה מיצר הרע שהתגבר, וזה לא סיבה לאסור אותה על בעלה. רשי כותב, יצר על דשה, וגם זה אונס, שבתחילת בעילה, שהיא באונס, הרבישה הבועל יצר. הגמרא ממשיכה, תניא קבתי דרבה, אנחנו נביא ברייתא שמסייעת לדברי רבה, והמשולש שאתם רואים, אנחנו פונים לשוליים, שלוש דרשות על הפסוק, והיא לא נתפסה, ויש קבקוב להדגיש ויוצאים מן הכלל. התורה אומרת, כשמדובר באשת איש שנאנסה, היא אשת איש, בוא נגיד יותר מדויק, אשת איש שנבעלה, אם היא לא נאנסה, והפסוק אומר והיא לא נתפסה, כלומר היא לא נאנסה, אז היא אסורה. אז תניא קבתי דרבה, והיא לא נתפסה, אסורה. אשת איש ש נבלה מרצונה היא אסורה לבעלה. הנתפסה, אבל אם היה מדובר באונס, מותרת. ויש לך אחרת שאף הפי שלא נתפסה, גם מקרה שלא היה אונס, מותרת. ואיזו זו? כל שתחילתה באונס וסופה ברצון. הסוף היא בגדר לא נתפסה, ובכל זאת היא מותרת. וזה בדיוק מה שרבה אמר. תניא אילך, והיא לא נתפסה, היא שאשת איש שלא נאנסה, אלא היה רצון, אסורה. הנתפסה מותרת. ויש לך אחרת שאף הפי שנתפסה, אסורה. תשימו לב על היוצא דופן כאן. למרות שהיה אונס, היא אסורה לבעלה. ואיזו? זו אשת כהן. כפי שהסברנו מקודם. אמר רבי יהודה משמואל משום רבי ישמעאל, והיא לא נתפסה, אסורה. הנתפסה מותרת. אם היא נאנסה, היא מותרת לחזור לבעלה. ויש לך אחרת, שאף הפי שלא נתפסה, למרות שלא היה אונס בכלל, מותרת. ואיזו זו שקידושל קידושי טעות, שאפילו בנה מורכב על כתפה ממענת והולכת לה. נלמד ביחד רש"י קידושי טעות על תנאי. אדם קידש אישה על תנאי, ויש מצבים שקיום התנאי זה יכול להיות אחר מספר רב של שנים ולא נתקיים התנאי. ואם לא נתקיים התנאי, אז מה זה אומר? שהזוג הזה לא היה נשוי מעולם. עכשיו בינתיים הספיקו להוליד ילדים אפילו. אם זינתה תחתיו אותה אישה, אמרנו שקיומתי היה יכול להיות, היו צריכים לחכות 20 שנה לראות התגשמות או קיום התנאי. מה יהיה אם, נכון, בסופו של דבר התנאי לא מתקיים, אבל בתוך הזמן הזה היא זינתה עם גבר אחר, מותרת לו, היא מותרת בהמשך, היא יכולה להתחתן מחדש עם בעלה לפי שאינה אשתו בזמן הזנות, שאחריו גילינו שהתנאי בקידושים שהם לא התקיים. זה אומר לנו שבשעת הזנות היא לא הייתה אשתו אלא פנויה באלמה היא, ולכן ראינו בגמרא שבמצב כזה שאפילו בנה מורכב על כתפה, היא גם הולידה מאותו בעל, ממענת והולכת לה. היא אומרת, הנה לא התקיים התנאי, אני עוזבת, בלי גט, בלי שום דבר. ואנחנו אולי נוסיף עוד נקודה הלכתי, אשת איש שבלי שום תנאי, אשת איש רגיל שהיא זינתה תחת בעלה, היא אסורה לבועל וגם לבעל, אסורה לעולם לבועל ולבעל. וכאן אנחנו אומרים, מאחר שהתברר למפרע שהיא לא הייתה נשואה לבעלה, היא יכולה בהמשך להתחתן איתו. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רב יהודה, הני נשי דגנבו גנבי, אלו נשים, נשים נשואות שנחטפו על ידי גנבים, שריין לגבריו, מותרות לבעליהן, כי אותם גנבים אם באו עליהם היה ביאה באונס. אמרי לרבנן רב יהודה, אחרי שרב יהודה אמר את הדין שלו, הרבנן אמרו לרב יהודה, והכה ממתיאן להו נעמה. אנחנו רואים נשים שנחטפו על ידי גנבים שהם מאכילים את, את אלו שחטפו אותם, הם מביאות להם נעמה לחם. רב יהודה אומר, זה לא אומר שהסתדרו יחד, זה לא אומר כלום, מחמת יראה, זה מתוך פחד, זה לא אומר שהם כעת נבלו מרצון. הם שואלים, והכה משלחן לאו גירי. רש"י כותב, והכה משלחן לאו גירי, שהוא ארבע שבועות מתחת לגמרא, כשנלחמים מזמנות ומושיטות להם חיצים לראות, זה מאוד משתפות איתן פעולה. ועבידה עונה חזרה לגמרא, מחמת יראה, גם זה פעולה מתוך פחד, אבל ודאי שבקינו ואזל מנפשי הוא אסירן. אבל אם יש מצב כזה שהחוטפים משחררים את הנשים האלו לחזור לבעליהן, ואותם נשים מעצמן חוזרות לחוטפים אסירן, אז הן אסורות לבעליהם, כי זה מראה באופן ברור ומוחלט שהם הגיעו למצב של ביאה ברצון עם החוטפים. תנו רבנן, אנחנו נתייחס קודם למבנה ונעשה את זה דרך מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים מעוין, ובגמרא עצמה יש פה מעוין, והוא א', ובשוע הבא אנחנו נראה מעוין מספר ב', יישוב סתירה בין שתי ברייתות, בעניין היתר נשים לבעליהן. אנחנו כתבנו גם, יש כאן נושא כללי, עד נון ב' עמוד ב', פדיון אשתו שנשבית. הגמרא, תנו רבנן, שבויי מלכות, נשים שנשבו על ידי המלכות לתשמיש, הרי אין כשבויים ומותרות לבעליהן. גנובי ליסטות, נשים שנחטפו על ידי ליסטים אינן כשבויים והן אסורות לבעליהן. והתניא איפכא, ואנחנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר כתבנו בין השורות, מלכות אסורות, ליסטות מותרות. הגמרא עונה, אין סתירה, מלכות המלכות לא קשה, ה במלכות אחשוורוש, ה במלכות בן נצר. ליסטות על ליסטות לא קשה, ה בבן נצר, ה בליסטים דאלמה. עכשיו אנחנו נחזור על התשובות האלו, על ההסברים האלו דרך רש"י. במלכות אחשוורוש אין, את האנשים האלו שנלקחו על ידי מלכות בינלאומי, אימפריה, כמו אחשוורוש, הן כשבויים. יש דין, יש להם דין שבויות, ואנחנו אמרנו בעבר שאם מדובר בנשים, נשי ישראל, הן מותרות לבעליהן, לפי שמלך גדול הוא, ויודעת האישה הזאת שנלקחה על יד, על ידי המלכות הזאת, שלא יישאנה, אין סיכוי שהוא יתחתן דווקא איתי, ובעילתה באונס. ממשיך רש"י, בן נצר, ליסטים היה, ולקל הירות, ומלך עליהם, מלך קטן, מלך לוקלי, מקומי, ונעשה ראש ליסטים. ובדידי תנן לגביו, יש מקור מהברייתות שראינו, שבויי מלכות, המלכות הכוונה לבן נצר, אינן כשבויים, האנשים האלו אינם מותרות לבעליהם, ואסורות לבעליהם, וסברה מן סבקנה סבלה, אותה אישה שנלקחה ידי מלכות בן נצר כזה, היא חושבת יש סיכוי שהוא יתחתן איתי, ונבעלת ברצון. רש"י ממשיך, ליסטות על ליסטות וכולי, אמרנו שבברייתות ראינו שגנובי ליסטות אסורות, והברייתה הפוכה שאין מותרות. אז אומר רש"י, בבן נצר אסורות כדאמרינן, כמו שאנחנו אמרנו, דסבו אמין סבנה סבלי, והריני אשת מלך יש לה אינטרסים פה, והיא שתת פעולה, כי היא בסופו של דבר מרגישה שהיא תהיה אשת מלך, מלך קטן אומנם, אבל זה מספיק סיבה שהיא תיבעל מרצון. ליסטות דאלמה, ליסטים רגילים, לא כזה שמולך על כמה עיירות, אלא כאלו שמסתתרים במבואות אפלות. אומר רש"י, אפילו לקוחים שלא קשים לה, לפיכך אינה אלא אנוסה. אני מבין שאפילו לקוחים, כוונה אפילו אם הוא מנסה לא ביעה, אלא הכוונה אפילו בלי אונס, אלא שמקדש אותה, והמילה לוקחים היינו על פי הכתוב, כי ייקח איש אישה, אז אפילו זה קשה לה, אז קל וחומר אונס ממש נגד רצונה מתחילה, מהתחילה עד עד הסוף. אז ולכן היא מותרת. אז שוב פעם, כשמדובר בליסטות דאלמה, היא אנוסה גמורה ולכן מותרת לבעלה. הגמרא שואלת, ובין נצר. אנחנו חוזרים לגמר ארבע שורות מסוף העמוד, ובין נצר. הטעם קרי לי מלך והכה קרי לי ליסטים. היה לנו שתי ברייתות, ובאחד מהם כתוב גנובי ליסטות. כשישבנו את הסתירה בעניין מלכות, אמרנו אחד זה במלכות אחשוורוש, היא מותרת, ואחד זה במלכות בן נצר. בסדר, אז קוראים לבן נצר מלך, וזה בבריתה השנייה שמלכות, בשבועי מלכות עשור מדובר בבן נצר, אז הוא נקרא מלך. ובסתירה לעניין ליסטות ישבנו שמתי היא עשורה? בליסטות בן נצר. אז לכן זה מביא לנו לשאול, פעם אחת אתה קורא לו מלך, ופעם שני אתה קורא לו ליסטים. הגמור, אין, נכון, ככה. אנחנו לא כאילו מדמיינים שאנחנו רואים בצורה מפוצלת. לא. גבי אחשוורוש, הכל, נקרא לזה תורת היחסות. אם מעמידים בן נצר מול אחשוורוש, אז גבי אחשוורוש ליסטים הוא. גבי ליסטים דעלמה, מלך הוא. כפי שאמרנו מקודם, אנחנו ממשיכים בנושא פדיון אשתו שנשבית. מיד אנחנו נראה צורת כתר, ואנחנו מבליטים פה שמו של הבעי, ובשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, מחלוקת הבעי ורבה. אנחנו נראה רבה בשורה שלישית בנובט עמוד א', באלמנה לכהן גדול. אם יש לו חיוב לפדותה, ידוע בטוח לכמעט כולכם שכהן גדול אסור באלמנה. הוא בכל זאת התחתן עם אלמנה, הוא קידש ונעשה אלמנה, והיא נלקחה בשבי. האם יש לו חיוב לפדות אותה? לבעי חייב. דאפשר לקיים בה התנאי ש אנחנו הכרנו אצל כהנים, אהדרינך למדינתך. אין ציפייה בכלל בעניין אשת כהן שנשבט שהוא יבדה אותה כדי להחזיר אותה אליו. כהן אסור באשתו אפילו אם היא נאנסה, זה ברור. עכשיו האמנה שנלקחה בשבי, שהיא הייתה נשואה לכהן גדול, האם מצפים מהכהן גדול לפדות אותה? אז לפי הבעיה כן, כי בכל זאת הפדיון הוא להחזיר אותה, להוציא אותה מהשבי, להחזיר אותה לבית אביה, נקרא לזה, לא אליו. לרבה אינו חייב, הוא לא חייב לפדות אותה. אם היה מדובר בכהן רגיל עם אישה כשרה לו, אז הוא חייב לפדות אותה ולקיים את התנאי הדרינך למדינתך. אבל מאחר שמדובר באמנה לכהן גדול, אומר רב לא חייב לפדות אותה, מאחר דאיסורה אינו מחמת השביעה. האיסור כאן הוא אסור גם ללא שום קשר ללקיחה בשבי. הייתה אסורה בגלל שהוא כהן גדול, והיה אסורה להתחתן איתו. אנחנו עוברים לגמרא. אמר אביי, אמנה לכהן גדול חייב לפדותה, שאני קורא בה מה שראינו במשנה ובכהנת, הדינך למדינתך. אנחנו עוברים לדף נון בית עמוד א', ממזרת ונתינה לישראל, שהבעל הוא ישראל, אינו חייב לפדותה, שאין אני קורא בה ואות וינח לי לאינטו, אני פודה אותך להחזיר אותך להיות אשתי. הרי אין אסורות להיות אינטו, להיות נשים של ישראלים גם כן. ניתן לכן לומר, לפי הבעי, מסתכלים על נוסח התנאי, אם אפשר לקיים את נוסח התנאי כמו שהוא, חייב לפדות. אם אי אפשר לקיים נוסח התנאי, אין חייב לפדות. אנחנו נסתכל ביחד ברשי בסוף נון א' עמוד ב', ארבע שורות מסוף העמוד. המנה לכהן גדול, קיימה לן לקמן בפרק המנה ניזונת, זה שם הפרק לקמן, יש לה כתובה ותנאי כתובה. בעניין המנה לכהן גדול, היא מקבלת כתובה ותנאי כתובה. ההוא דלמשקל ולמי פרקאי, הכתובה למשל, משמים את הכתובה בזמן שהזוג נפרד, וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה באלמנה לכהן גדול. אבל תנאי כתובה דלמי קמקמי, אבל יש עוד תנאים בכתובה שהם דווקא קשורים להמשך הזוגיות שלהם, כגון מזונות ורפואה. אמרינן ביבמות דלת לה, בפרק יש מותרות, בפרק יש מותרות במסכת יבמות אומרים אמר הכהן גדול אין לה מזונות ולא חוב ריפוי מצד הבעל הכהן גדול. והחש מן הבאי דתנאי כתובה דפירקונה אית לה דמעיקרה השתבד לה, היה שיעבוד מצד הבעל כלפי אשתו האלמנה, שהרי אף לקשרה לא היה מתנה ואות וינח לאינטו. גם באישה קשרה, כשמדובר באשת כהן, היא תהיה אסורה לחזור אליו, אלא אהדרינך למדינתך. זה מה שקיים אצל כל נשי כהנים, אהדרינך למדינתך. והנמי, האמנה לכהן גדול, קרינן בא, אחי, אפשר לקיים את זה, והי תנאי נמי, התנאי הזה של פדיון משבי והימצאות הנפדית שלו בביתו של הבעל, הכהן, אפשר להגדיר את זה כלמשקל ומיפק קאי. זו דעתו של אביי. אנחנו חוזרים לנון בית עמוד א', שורה ראשונה ברשי, ממזרת ונתינה לישראל, אף אגב דעית לה כתובה ותנאי כתובה דלמשקל ומפק, יש לה כתובה כמו שאמרנו מקודם, שזה דבר ששולם כשהם נפרדים. לת לה תנאי כתובה דפירקונה, אבל פדיון אין אצלה, אצל ממזרת ותנאה שהתחתנו עם ישראל. דמעיקרה לא השתבד לה, שאין אני קורא בה ואות וינח לאינטו, שזהו תנאי כתובה לישראלית. אז אצלן אביי מסכים שאין חובת פדיון, כי אי אפשר לקיים את ה נוסח של תנאי הכתובה הקשור לפדיון, דהיינו ואות וינח לי לאינטו, הרי ממזרת ונתינה אסורות. רבה, אנחנו ממשיכים בגמרא, רבה אמר כל שאיסור שביעה גורם לה חייב לפדותה. כשאנחנו מדברים על נשי כהנים, מה זה שאסר אותה לבעל? אם עצם השביעה זה שעשה אותה לבעלה, אז הכהן חייב לפדותה. איסור דבר אחר גורם לה, כמו אלמנה לכהן גדול, היא אסורה ללא קשר לשביעה, אינו חייב לפדותה. ברשי שורה רביעית, רבה אמר בממזרת ונתינה, כאבי ישראל, אין מחלוקת סביב הדוגמה הזאת, זה לא השתבד לה, אין שיעבוד על הבעל לפדות אשתו הממזרת או הנתינה. נתינה הם הנתינים, הגבעונים שנעשו לכלל ישראל. אבל באלמנה לכהן גדול פליג עלי ואמר, בזה רב החולק על הבעי, ואומר, מסביר, מעיקרה לא השתבד לכהנת ואדרינך למדינתך, אלא מחמת שאסרה השבויה עליו. השבי זה מה שעשה אותה, ולכן הכהן פודה אותה ומחזיר אותה למדינה, לבית אבא. אבל ונעשרה מחמת דבר אחר, כמו כהן גדול עם אמנה, לא נשתבד תנאי כתובה דישראל וכהן שווים. ההתייחסות שלנו לתנאים אלו הם שווים, אלא שהכהן מתנה אימא שאפילו תיאסר עליו מחמת שביעתה, לא תפסיד כתובת פרקונה. אנחנו חוזרים לגמרא, ויש פה שאלה ארוכה. אתם רואים בהגמות המסומנות השס עוזר, כך סימנו את השורות הבאות, ויש גם שימוש בצורת הר גש בשני כיוונים. כדי לתת לנו קצת הקדמה, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים שזה המשך ניסיון להעמיד מחלוקת אביי ורבא כמחלוקת תנאים. זה הניסיון ודחייתה בגמר תדחה. הצורות האלו תחת הכותרת מבנה כתבנו שהם יהוו עבורנו מעקב. עם החלק הצר כיוון מעלה, קושיות, ההפך תשובות. כתבנו שיש כאן תת נושא, ונקרא מה שכתבנו בשוליים. המדיר את אשתו, לא הוא מטיל עליה נדר שלא תהנה ממנו ונשבית. מחלוקת תנאים אם חייב לפדותה. אז הוא הדיר אותה, אז אם הוא הטיל עליה נדר שלא תהנה ממנו, אז הם לא יכולים להמשיך לחיות כאיש ואישה. אז יש כאן דוגמה שנדר הוא גורם האיסור, והיא נלקחה בשבי. מה לגבי חובת הפדיון? מה לגבי התנאי? והדרינך לאינטו. אלו הם נקודות שיהיו רלוונטיות כעת בהמשך הגמרא. רק כפי שאנחנו מציינים, מדגישים ומייצים מדי פעם, כשאנחנו זכינו ללמוד בשיטת מפת התלמוד, בואו ננצל אותו עד תום. יש כאן בפנינו מפת התלמוד, ורואים שאלה ארוכה, אחר כך תשובה בת כמה שורות, שוב פעם קושיה ארוכה, ואחרי זה תשובה ארוכה אפילו יותר. וזה יביא אותנו לסוף השיעור שלנו היום. עכשיו הגמרא. ראינו מחלוקת אביי ורבא לגבי אמנה לכהן גדול, והיא נלקחה בשבי. לפי אביי הכהן גדול חייב לפדות אותה, כי בכל מקרה מקיימים את התנאי והדרינך למדינתך. לפי רבא, אמנה לכהן גדול, מאחר שהשבי כשלעצמה לא היה האוסר, היא כבר נעשרה מקודם כי אמנה עשוה לכהן גדול, אז לא חייב לפדותה. רק רק אם איסור השבי הוא הגורם לאיסורה לבעלה הכהן, אז יש חיוב פדיון. למה כתנאי המדיר את אשתו ונשבית, אדם שהטיל עליה נדר שהיא אסורה להנות ממנו והיא נלקחה בשבי, ובגלל זה אומר פודה ונותן לה כתובתה, למרות שבסופו של דבר הוא יצטרך לגרש אותה, הוא חייב לבדות אותה. רבי יהושע אומר נותן לה כתובתה ואינו פודה. אמר רבי נתן, שאלתי את סומכוס, כשמה רבי יהושע נותן לה כתובתה ואינו פודה, שתי אפשרויות הוא מעלה. האם הפטור לפדות אותה כשהיא דירה ולבסוף נשבית, שקודם הטיל עליה הנדר ואחר כך נקרחה בשבי, או אני מוסיף פה לא בתור גרסה אלא בתור הבנה, או אפילו לכן כתבנו את המילה הזאת בין השורות בסוגריים, זה לא תוספת בגרסה. אבל זה הפירוש שנמצא ברשי בדיבור המטריל או בנשבית ולבסוף הדיר, כלומר או אפילו כשנשבית ולבסוף הדירה, גם אז רבי ישוע אומר לא חייב. זה השאלה שרבי נתן העלה בפני סומכוס שם תנה ידוע. ואותו רשי נקרא אותו עוד פעם, או בנשבית קודם היה שביעה. עכשיו בשעת השביעה לא היה איסור ביניהם, היא הייתה יכולה לחזור להיות אשתו, אבל בסוף היא דירה, כשהיא הייתה כבר בשבי הוא הדיר אותה. כלומר אפילו כשנשבית ובסוף היא דירה, נמי אמר רבי ישוע שהוא לא חייב לפדות, ואף אגב דעיקה למימה לא הדירה אלא להיפטר מן הפדיון. היה מקום לחשוב שיש כאן איזה תקסיס שהוא הדיר אותה שכדי שהוא לא צריך לבדות אותה. נמשיך בגמרא. ואמר לי רבי נתן מספר שסומכוס ענה לו לא שמעתי, ונראים דברים שהדירה ולבסוף נשבית. שמה שרבי יהושע אומר שהוא לא חייב לבדות אותה, מדובר בקודם היה נדר ואז הוא לא יכול לקיים את התנאי והדרינך לאינטו, ורק אז אומר רבי יהושע שהוא לא חייב לבדות אותה. תהי אמר נשבית ולבסוף הדירה עתי לערומי. אנחנו נגענו בזה מקודם ברשי, אנחנו לא רוצים ליצור או לדרבן מצב שהוא יפעול בעורמה. מי לב המקור שקראנו, שדיברנו על מדיר את אשתו, מי לב במדיר אשת כהן כמפלגי. המחלוק הוא רבי אליעזר בישוע במקרה שמדובר בכהן שהדיר את אשתו. ומה ראינו? רבי אליעזר אומר נכון שבכל מקרה היא תהיה אסורה לו, אבל במקרה הזה הנדר הוא הגורם לא השבי, ובכל זאת חייב לפדות אותה. זה תואם למה שראינו אצל שיטת אביי באמנה לכהן גדול, ואביי אומר הגמרא, ואביי דאמר כרבי אליעזר שחייב לפדות גם אם איסור דבר אחר מונע כהן בעלה מלהחזירה, דהיינו כאן הנדר. ורבה שאומר אינו חייב, הוא אמר באמנה לכהן גדול לא חייב לפדות אותה, ואמר כרבי ישוע שאינו פודה כי איסור דבר אחר, דהיינו הנדר בקשר רבי ישוע גורם את האיסור. אז עד הנקודה הזאת שאלנו האם נוכל להעמיד אביי ורבא כמחלוקת תנאים כמו שהדגמנו עכשיו. לא, הגמרא דוחה. הכה במאי עסקינן כגון שנדרה היא וקיים לה הוא, היא יזמה את הנדר אבל הבעל הוא או שהוא שתק, ושתיקת בעל בזמן שאשתו של אדם נודרת מאפשר את הנדר להתקיים, או שהוא ממש חיזק את הנדר והיא נדרה והוא אמר אמן. אנחנו נסתכל ברשי הכה במאי עסקינן, כלומר המילה כלומר מילת מפתח, זה אומר שאנחנו לא נצטמד לאיזושהי פירוש מילולי אלא צריכים הבנה פה. לעולם רבי אליעזר ורבי ישוע שהם חלקו בנושא שמדיר את אשתו, לאו בפלוגת דבאי ורב הפליגי, הם לא שייכים למחלוקת בין אביי ורב הבניין אמנה לכהן גדול, והיא באיסור דבר אחר שלא על ידי נדר. ואם לא היינו מדברים על נדר אלא איזו איסור אחר, היא נמי בכהנת על ידי נדר, גם זה לא נושא מחלוקת רבי אליעזר וישוע. דקולי אלמה רבי אליעזר וישוע יסכימו היא כאביי היא כרבה, או כאביי שחייבים לפדות או כרבה שאין חייבים לפדות. זה לא הנושא, זה לא הקטע של רבי אלעזר ברבי ישוע. והכה, בעניין רבי אלעזר ברבי ישוע, כגון, שנדרה היא, וקיים לה הוא. מה זה קיים? שאמר, התקיים, שהוא חיזק את הנדר שלה, או הפריש ולא הפיר ביום שמו. זה לפי מה שכתוב בתורה, בפרשת מתות, שבעל שמחריש ולא מפר, באותו יום שהיא נודרת, הנדר שלה מתקיים. ובישראל פליגי, לא כהן שהדיר את אשתו, אלא אנחנו, המחלוקת פה זה בעניין ישראל שהדיר את אשתו, ותעמד רבי ישוע, שמה לא חייב לפדות, היא כסבר. היא נתנה אצבע בין שינה, זה ביטוי, ונושחתו, וכלומר, מה הכוונה? מה זה? היא נתנה אצבע בין שינה ונושחתו, נשכה את האצבע שלה, כלומר, היא גרמה לעצמה לבטל תנאה, שאין אני יכול לקרות בישראל, ועוד תבינה חלינטו, היא יזמה את הנדר, אז היא גרמה לכך שהוא הבא לא יכול לקיים את התנאי להחזיר אותה להיות אשתו, ומאחר שהוא לא יכול לקיים את התנאי הזה, אז הוא לא חייב לפדות אותה. רבי אלעזר סבר, הוא נתן אצבעה בין שיניה לנשך. הוא הגורם הבעל בשתיקתו, או בקיומו, הוא הגורם שלא הפר לה. ואם הוא הגורם, אז היא מסכנה, למה שהיא תפסיד הפדיון? זה שיטת רבי אלעזר שהוא חייב לפדות אותה. אנחנו חוזרים לגמרא, נקרא את הפתיחה עוד פעם, כגון שנדרה היא וקיים להו, זה נושא המחלוקת שראינו מכל בין רבי אלעזר ברבי ישוע. רבי אלעזר סבר, הוא נותן אצבע בין שיניה, לכן הוא חייב לפדות אותה, כאילו הוא האחראי. רבי ישוע סבר, היא נתנה אצבע בין שיניה. הגמרא שואלת, אם זה הניתוח וההסבר של מחלוקת רבי אלעזר ברבי ישוע, יש לי קושיה. היא נתנה אצבע בין שיניה, יש לנו חץ מצד לגמרא, בואו נחזור למעלה לאותו שורה. רבי ישוע דיבר על כך, נותן לה כתובתה ואינו פודה. אם היא יזמה את האיסור, את הריחוק מבעלה, על ידי הנדר שלה, לפי רבי יהושע, שהיא נתנה את זה במשיאה כתובה, מה יביד איתה? למה שהיא תקבל בכלל כתובה? היא גורמת את האיסור בינה לבינו. ותו, ציטוט מלמעלה, ארבע שורות ציטוט, לכן זה גם במסגרת, אמר רבי נתן, שאלתי את סומכוס, כשאמר רבי ישוע נותן לה כתובתה ואינו פודה, כשהדירה ובסוף נשבית, או בנשבית ובסוף הדירה, ואמר, לא שמעתי, והיא דנדרה, אם רבי ישוע סובר, כמו שהסברנו מקודם, והיא דנדרה, אם היא האחראית על הנדר, מה לי הדירה לבסוף נשבית, מה לי נשבית לבסוף הדירה, מה זה משנה? אנחנו נסתכל ברשי, מה לי הדירה לבסוף נשבית, הלא הערים מידי, הוא לא פעל באומה, שרי היא התחילה בנדר, אלא, ממשיך הגמרא, תשובה ארוכה, אלא, לעולם דאדרה איהו, הבעל הדיר אותה, הוא הדיר אותה שאת לא תוכלי להנות ממני. זה נושא המחלוקת רבי אלעזר ברבי ישוע. בעל נשכח, ברקע עומדים אביי ורבא שחלקו בעניין אמנה לכהן גדול שנלקחה בשבי. כידוע, ואנחנו מדי פעם מזכירים את זה, המוראים, אביי ורבא, נוח להם שהתנאים שקדמו להם לא חולקים על מה שהאמורה אומר. במילים אחרות, אמורה רוצה להיות בטוב עם כולם. ולכן, הגמרא אומרת, כאן, ואביי מתרץ לטעמי, ורבא מתרץ לטעמי. אביי מתרץ לטעמי, אביי מציג בפנינו את שיטתו באמנה לכהן גדול, והוא יגיד לנו שרבי אליעזר ורבי יהושע יסכימו איתו בנושא של אמנה לכהן גדול. יש להם מחלוקת בעניין בעל שמדיר, אבל זה לא מוריד משיטת אביי בעניין אמנה לכהן גדול. והגמרא מפרטת, אמנה לכהן גדול כולי אלמא. מי זה כולי אלמא? זה רבי אליעזר ורבי יהושע. לא פליגי דחייב לפדותה, ממזרת ונתינה לישראל כולי אלמא לא פליגי דאינו חייב לפדותה, מדיר אשת כהן נעמי כולי אלמא לא פליגי דחייב לפדותה. דהיינו המקרה של מדיר אשת כהן זה מקביל, דהיינו אמנה לכהן גדול, שזה יש כאן נקרא זה איסור דבר אחר, אבל מאחר שדובר בכהנים, בכל מקרה לא יכלו, מאחר שנלקחו בשבי, לא יוכלו להחזיר אותם להיות נשותיהם, אלא הדרינך למדינתה. אז בכל המקרים האלו שאנחנו בגמרות המסומנות כתבנו, רשמנו א', ב', ג', אין מחלוקת. זה ומאחר שבדוגמה של אמנה לכהן גדול אין מחלוקת בין התנאים, אז זה טוב לאביי. עכשיו אביי צריך להציג בפנינו במה הם באמת חולקים, אבל זה לא נוגע לעניין אמנה לכהן גדול, כי אמנה לכהן גדול בכל מקרה הוא לא היה יכול להחזיר אותה. אביי, כמו שאמרנו מוקדם יותר, מדגיש את האפשרות לקיים את התנאי. אז אם יש אפשרות לקיים את התנאי, זה לא משנה מה הנסיבות. הדרינך למדינתו חייב, כשמדובר בכהן, חייב לפדות אותה. יש רש"י שאנחנו נלמד ביחד, תחייב לפדותה. שמנו גם כוכבית שיהיה קל יותר למצוא את הרש"י. חייב לפדות אותה. שערי וזה שיטת אביי באמנה לכהן גדול, למשל שערי אני קורא בה בין בתחילת התנאי בין בסוף קיומו, והדרינך למדינתך, ואף אגב זה איסור דבר אחר גרם לה. מה זה איסור דבר אחר? אמנה, האמנות לכהן גדול, זה גרם לו, ללא קשר לשבי היא כבר עשו משום אמנה לכהן גדול. אדרינך למדינתך הוא. אנחנו חוזרים לגמרא. כי פליגי, בתוך שיטת אביי, מתי חולקים רבי אליעזר ורבי יהושע? במדיר אשת ישראל. רבי אליעזר אזיל בתר מעיקרא. רבי אליעזר שמע שחייב לפדות אותה בהתחלה שהם התחתנו, היה אפשרות לקיים את התנאי שאם היא תלקח בשבי מחזיר אותה להיות אשתו. ורבי יהושע אזיל בתר בסוף. בסוף השבי הוא לא הגורם של האיסור אלא הנדר, ולכן הוא לא חייב לפדות אותה. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, כי פליגי בישראל שדיר את אשתו שתנאו הראשון ועוטבינך לאינטו שאחזיר אותה להיות אשתי היה ראוי לחול, אבל בסופו בגלל הנדר אי אפשר לקיימו. רבי אליעזר שמע פודה אזיל בתר מעיקרא. נחזור לגמרא. רק נציין שרבי יהושע שהוא אזיל בתר בסוף, אז הוא לא יכול לקיים את התנאי ואוטבינך לאינטו, וממילא פטור מלפדות אותה. רבא מתרץ לטעמי, אמנה לכהן גדול, ממזרת ונתינה לישראל כולי עלמא, זאת אומרת רבי יהושע לא פליגי דאינו חייב לפדותה. זה בזה רואים שוב פעם את ההבדל בין רבה לאביי במקרה של האלמנה לכהן גדול. לפי אביי, אלמנה לכהן גדול כולי אלמה לא פליגי דחייב, לפי רבה כולי אלמה לא פליגי דאינו חייב. ברש"י דאינו חייב לפדותה, שתי שורות לסוף השורות הקצרות, עכשיו נקרא בשורה האחרונה בשורות הקצרות, אלמנה שאין, שהוא לא חייב לפדות אותה, אמנה שאין אני קורא בה אדינך למדינתך מחמת שביעה, אלא מחמת דבר אחר. אז זה לא השבי שהוא הבעיה, ולכן הוא לא חייב לפדות אותה. זה דעתו של רבה. וממזרת שאין אני קורא בה ואותבינך לאינטו, לא בתחילה ולא בסוף. גם זה. ועל זה לא היה מחלוקת, אגב, סביב ממזרת ונתינה לישראל, שכולי אלמה לא חייב לפדות אותה. אנחנו חוזרים לגמרא. כי פליגי, לפי רבה, מתי קיים מחלוקת במדיר בין אשת כהן ובין אשת ישראל? אתם רואים איך שהפגשנו אשת כהן, כי כאן נקודת מחלוקת בין רבה לאביי. גם כשמדבר באשת כהן שהכהן הדיר אותה, יש מחלוקת תנאים. רבי אליעזר שאומר חייב לבדות, עזיר בתר מעיקרה. בהתחלה שלא היה נדר, אז היה במקרה של שבי התנאי של הדרינך למדינתך היה מתקיים בגלל השבי. רבי ישוע עזיר בתר בסוף. אנחנו שוב פעם נלמד יחד את רש"י למטה מתחת לגמרא, כי פליגי במדיר בין אשת כהן ומעיקרה בשעת התנאי שהם התחתנו, כהן עם אשתו, קרינן בי ואדרינך מחמת שביעה, אדרינך ללען למדינתך, בגלל שבי. זה העיקרה, זה התחילה. ובסוף עיקר איסור דבר אחר, דהיינו הנדר. וכן במדיר אשת ישראל, מעיקרה קרינן בי לפני, בשעת הניסויים שלהם, קרינן בי ואותבינך לאינטו, היה אפשר לקיים את זה אם היא הייתה נלקחת בשבי, שהוא יחזיר אותה להיות אשתו. ובסוף, לא קרינן בה אחי בגלל הנדר. אז לפי רבי אליעזר שעזר בתר מעיקרה, חייב לפתות. לפי רבי ישוע שעזר בתר בסוף, זה כבר עניין של דבר אחר האוסר, אינו חייב לפדות. עד כאן שיעורנו להיום.